טוב, שלום רבותיי. שלום וברכה לכולם. אנחנו בסייעתא דשמיא בפרשת תצווה. פרשה מיוחדת במינה. פרשה שבה מדברים על בגדי הכהונה. ומשה רבנו לא מופיע שמו בפרשה. עם עין, אבא תמיד אומר, שאבי מורי אומר ש... ואתה תצווה, כתוב שמשה רבנו עם עין מכן הנה מספרך אשר כתבת, מספר כף, ספרך זה ספר כף, הספר ה-20. אז שמו של משה רבנו לא מוזכר בפרשה, אבל זו פרשה מאוד מיוחדת, שאנחנו ננסה להתעסק בה, ואולי גם נרמוז בסוף, אולי גם למה שמו של משה לא הוזכר בפרשה הזאת דווקא. אבל השאלה שאני רוצה לשאול היא שאלה כזו, שאלה שהעסיקה את כל המפרשים מהקצה אל הקצה. השאלה היא בולטת לאין כל, והיא פרשת מזבח הקטורת. פרשת מזבח הקטורת היא מופיעה בסוף פרשת תצווה. כשמסתיימת כל פרשת תצווה, אחרי ציוויים בידי כהונה על ימי המילואים, כבר איך הונחים את המשכן, סיימנו את כל עבודת המשכן, הכנו את הכל. הכלים הכנו אותם בפרשת תרומה. את הבגדים הכנו בפרשת תצווה. ימי המילואים כבר חנכנו את המשכן, פתאום, אוי, שכחנו. יש את מזבח הקטורת. שכחנו לסדר אותו, שכחנו לדבר עליו. איזה פלא גדול. פתאום שכחנו, ועשית מזבח, ממש הפרשה, הפרשייה האחרונה, בסוף פרשת תצווה, זה פרשת מזבח הקטורת. למה שמו אותו שם? האמת היא שלי זה עלה בצורה מאוד בולטת, דווקא בסוף פרשת תרומה. כשבסוף פרשת תרומה, אחרי שמוזכרים הפרוכת והמסך, אז פתאום יש ציווי למשה, תקשיב, תן את הארון בתוך קודש הקודשים, מולו, כאילו מחוץ לפרוכת, תשים את השולחן. זה נראה כאילו התפקיד היחידי זה יש לארון, אחרי זה כפועל יוצא מזה לשולחן, מול השולחן את המנורה, ואז זהו. רגע, איפה מזבח הקטורת הלך? מה קרה? מסכן, למה זה מזכיר אותו? כלום, לא מזכירים מילה אחת ממזבח הקטורת. כל פרשת תרומה מדברת על הכלים של המשכן, ממש בצורה ממש מסודרת. עכשיו, היה אפשר תמיד לחשוב, לא מסדרים, התורה זה לא מסודר. הכל מעט השם עלי הזכיל, איזה סדר מופתי יש. מתחילים מבפנים החוצה, מהארון, אחרי הארון הכפורת. אחרי הכפורת יוצאים החוצה ללחם הפנים, לשולחן לחם הפנים. ממש תעקבו ככה בפרשת תרומה, תסתכלו, ממש מסודר, מלחם הפנים המנורה. אחרי המנורה יוצאים החוצה, אחרי זה העיריות של המשכן, אחרי המשכן העצי שיטים של המשכן, אחרי זה הפרוכת, הפרוכות, המסכים, אחרי זה יוצאים לחצר, ממש מבפנים החוצה. תהליך מסודר, ממש מסודר, חוץ ממזבח הקטורת, ששמו אותו בסוף, פרשת תצווה, אחרי הכל, שמו אותו שם. לכאורה זה פלא עצום. למה השארת אותו בסוף? חייבים לציין גם, שאחר כך בפרשת ויקל פקודי, הוא כבר לא מקופח. אחרי זה הוא חוזר לתלם, אבל ממש מודגש שלפני, בפרשת תרומת תצווה, אין מזבח הקטורת. רק בסוף בסוף של פרשת תצווה יש מזבח הקטורת. למה? למה השאירו אותו לסוף? אז היום אנחנו נעסוק בשאלה הזאת, ואנחנו נראה תשובות ממש מביל על הרעיון, קצה אל הקצה. ונראה שבאופן כללי אפשר לשים לב שמי שמתייחס לרובד הפשט, התלמידי חכמים בעם ישראל שעסקו יותר ברובד הפשט, נוקטים בשיטה אחת, והאנשים שעסקו, התלמידי חכמים שלנו שעסקו בתורת הנסתר, עסקו בשיטה אחרת ממנה לחלוטין. זה פשוט מרתק לראות את המחלוקת הזאת. אנחנו לא נוכל להתייחס לכל הפירושים, כי התחלתי לספור כמה פירושים אני מוצא על הדבר הזה, למה מזבח הקטורת. התחלתי לספור, ואז כבר איבדתי את הספירה. כי אתה רואה שבכל אחד מוסיף עוד איזה נקודה מיוחדת, וכבר איבדתי את הספירה, אז אנחנו נעשה את זה לפי משפחות. נעשה אותם לפי משפחות. המשפחה הראשונה של התירוצים, זה משפחת הפשט, משפחת הבדיעבד. מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו נצמדים לעובדה שאנחנו מתחילים מבפנים החוצה, וככל שעוברת הפרשה אנחנו מתייחסים לכלים יותר חיצוניים, אם אנחנו נאמר כך, אז נמצא שמזבח הקטורת הוא הכי פחות חשוב. מזבח הקטורת הוא מיותר. לא נעים להגיד את זה, אבל מזבח הקטורת הוא מיותר. הוא בטעות הגיע. אז אל תסתכלו עליי ככה רבותיי, זה לא אני אמרתי. אז הראשון שאמר את זה, זה הרמב״ם. במורה נבוכים. הוא לא מדבר על סדר המשכן, הוא בכלל לא עוסק בסדר המשכן, הוא עוסק במשהו אחר. ושם הוא אומר, הוא שם מדבר על ענייני הקורבנות, שזה תפקיד הבית וכו'. ואז אומר הרמב״ם, יש לך את זה לפניכם, אומר, וכאשר היו שוחטים במקום המקודש, בהמות רבות בכל יום, ומחתכין בו הבשר, ושורפין ורוחצין בו הכרב והקריים, אין ספק שאילו היה מניחין אותו על זה העניין, היה רחוק ריח מקומות הבשר. אומר, זה לא נעים, אומר הרמב״ם, תראה, כל העבודה של בית המקדש זה עבודת הקורבנות. מזבח הקטורת הוא לא רלוונטי, הוא לא קשור. יש מזבח אחד והוא מזבח האמיתי, מזבח העולה. זה העבודה. שם היו מקריבים את הקורבנות, שם היו עושים את כל הפעולה של בית המקדש, אלא שאז היה לנו בעיה אחרת. כי היה לנו ריח לא נעים. ריח לא נעים בכלל. זה היה הבעיה שלנו. והיה לנו ריח לא נעים בכלל. ולכן אומר הרמב״ם, ממשיך הרמב״ם ואומר ככה. היה רחוק ריח מקומות הבשר. היה רחוק ריח מקומות הבשר. מפני זה ציווה להקטיר בו הקטורת שתי פעמים בכל יום, בבוקר ובין הארבעים. להטיב ריחו. להטיב ריחו. וריח בגדי כל העובד בו. אומר הרמב״ם, רבותיי, מזבח הקטורת יש לו רק תפקיד של בוסם. לא צריך אותו לעבודה. כדי שיהיה נעים לעבוד בבית המקדש, כדי שיהיה נעים לעבוד, אז העבודה עצמה היא קורבנות. ומזבח הקטורת, התפקיד שלו שיהיה ריח נורמלי בתוך בית המקדש בזמן הזה. וזה גם כן מה שמעמיד המקדש וכולי, אם לא היה ריח טוב, אז זה לא היה בית מקדש. אומר, לכן לפי הרמב״ם, רבותיי, יוצא שמזבח הקטורת, התפקיד שלו זה כמו, לא עלינו חס ושלום, שאתה רואה בכל מיני חדרי פחי אשפה, חס ושלום, שיש בזה, אז אתה שמים שם מבשם אוויר, כי זה לא נעים, יש שם כל מיני זה, אז אתה שמים שם איזה מבשם אוויר. אז חס ושלום להבדיל ללפפי הבדלות, מזבח הקטורת בבית המקדש, כי יש כל כך הרבה קורבנות, זה העבודה. אז כדי שלא יהיה נעים, יש מזבח הקטורת. טוב, לפי ההסבר הזה, קצת קשה, למה שמו אותו בקודש? נכון? היו צריכים אולי אם כבר לעשות הפוך. אם העבודה הפנימית היא הקורבנות, והריח הוא רק, יש לו תפקיד זוטר, אז הפוך, לא היה צריך למקם אותו בקודש לפי ההסבר הזה. נכון? ועוד קשה, מה שאנחנו יודעים, שהקטורת היא כל כך כל כך גדולה, אם אפשר לפתוח שם את הדלת, אז הקטורת היא כל כך כל כך גדולה, הערך שלה כל כך עליון, אך אנחנו יודעים שפתאום הקטורת זה דבר כל כך עליון ונשגב, סוד גדול. אז זה גם לא מוסבר לפי הרמב״ם. עוד מצטרפים למשפחת הרמב״ם, שבעצם מזבח הקטורת הוא רק בדיעבד, זה המשך חוכמה. המשך חוכמה אומר, ועשית מזבח מקטר כתורת. רבי אברהם בן עזרא התקשה, מדוע לא נכתב ציווי עשיית מזבח הקטורת רק אחרי כלות פרשת המשכן והמילואים? למה שמו אותו בסוף? והעיקר, אומר המשך חוכמה, כי כל הציוויים כמו הארון, אם אין ארון, אין מניחים לוחות. וכן בלא מזבח, אין מקריבין עולת תמיד, וכן בלא בגדים, אין כהן רשאי לעבוד, ובלא מנורה אינו רשאי להדליק נרות. רבותיי, בקיצור, המשך חומה עושה פה רשימה של כל הדברים, אומר, כל מה שהוזכר עד עכשיו, זה היה מעכב. אם לא היה אותו, לא היה כלום. לא היה אפשר לעבוד. כל מה שהוזכר עד עכשיו בפרשת תרומה תצווה, זה דברים שאם לא היה אותם, אי אפשר לעבוד. לכן זה קריטי. אבל מזבח הקטורת, אומר משך החוכמה, אומר ככה, אבל מזבח מקטר קטורת שעיקרו לכך, הלוקאי מלן שהקטורת נקטר אף אם אין מזבח. אומר המשך חוכמה, מה התפקיד של מזבח הקטורת? להקטיר קטורת? נכון? מקטירים קטורת גם בלי מזבח. המזבח מיותר. הראיה שביום הכיפורים איפה שמים את הקטורת? איפה שמים את הקטורת? מול אהרון, נכון? מול אהרון שנכנסים לקודש הקודשים. אז רואים שהמזבח של הקטורת איננו מעכב. אומר המשך חוכמה, רואים שהוא לא מעכב. יפה. אז זה המשך חוכמה מצטרף אלינו, לזה שאומר, למה השאירו את מזבח הקטורת לסוף? כי הוא לא חשוב, צריך להוציא אותו החוצה. הוא לא חשוב, הוא לא מעכב. עד עכשיו הוזכרו כל מיני דברים שמעכבים, הם חלק מסדר הזה, בלעדיים אין כלום. אומר המשך חוכמה, הקטורת הוא לא מעכב. גם אם אין לך מזבח הקטורת, אתה יכול להשתמש, הכל בסדר, אתה יכול להקטיר קטורת. אומר, הוא מוכיח מפסוקים במלאכים, שכתוב, והקטיר אותו אשר לפני השם, כל המעכב בקטורת שיהיה לפני השם. בסדר? לפי זה, יותר מזה, קצת התקדמנו, הסברנו את הקושייה הקודמת על הרמב״ם. ברמב״ם שאלנו, רגע, הרמב״ם היקר, לפי שיטתך שזה רק בא לריח טוב, למה זה בפנים? אז לפי המשך החוכמה התקדמנו, תרצנו את התירוץ הזה. למה זה בפנים? כי צריך להקטיר לפני השם, כי כתוב בפסוק, הקטיר אותו אשר לפני השם, אבל הכתורת חשובה. מזבח הכתורת לא חשוב, אומר המשך חוכמה. המזבח עצמו לא חשוב, הוא לא מעכב בכלל. לפי זה, אם כן, מה שמזבח הכתורת נשאר לסוף, אומר המשך חוכמה, כי הוא בכלל לא מעכב, הוא רק לכתחילה, אם יש אותו אז יש אותו, אם אין אותו אז אין אותו, הכל בסדר. כך אמר, אז אמרנו, הוא אמר, מקטירים אותו לפני קודש הקודשים, העיקר בקודש הקודשים, לא מעכב שזה יהיה על מזבח עצמו, הוא מוכיח את זה מפסוקים וכו'. יפה, זה תירוץ, זה כבר הסבר שני ללמה הקטורת היא לא חשובה, למה מזבח הקטורת לא חשובה. ההסבר השלישי הוא קצת בכיוון אחר, הוא האור החיים הקדוש. האור החיים הקדוש הוא משהו אמצעי קצת, הוא אומר ככה, הוא אומר, למה הפרידו אותו משאר הכלים? אז אומר טעם שסידר כלי זה של פנים, כאילו לכאורה הוא בפנים, מאוחר מכל המשכן ועבודתו, כבר פירשתי בפרשת תרומה. תסתכל בפרשת תרומה. הסתכלתי בפרשת תרומה, כמו שהאור החיים אמר לי לעשות. ושם מה הוא מסביר? הוא אומר, כל הכלים כתוב עליהם, ככל אשר אמרה אותך, את אבנית המשכן ואת אבנית כל כך, וכן, תעשו מה רש"י אומר, לדורות. כל הכלים, מה שהיה פה, הם נעשו לדורות. הדוגמה שלהם, אמנם הגודל לא היה אותו גודל, כי במקדש כידוע הגדילו כל דבר, אתם רואים את הגודל של המשכן, זה היה דגם. אבל זה היה דגם copy-paste. עכשיו אומר האור החיים, רגע, מזבח הקטורת לא מעכב הגודל. מה אכפת לי שהוא המעלה מה? אין לך צורך יותר גדול. במילא במקדש, למה שינית ממזבח הנחושת למשל למזבח נחושת גדול? כי אתה צריך להקריב כמויות של קורבנות, איפה תשים אותם? אומר, אבל מזבח הקטורת אין לך עיכוב, אתה יכול להשאיר את אותו מזבח הקטורת. ובכל זאת אומר האור החיים, איפה שהוא אמר לנו לעיין, אבל מזבח הזהב, גם שלא תשתנה עבודתו, שהוא הקטורת, חצי מנה בבוקר וחצי מנה בעיר, ואותו כמות מקטירים אל המזבח תמיד, אף על פי כן לא ישמש בבית עולמים, ועשה אחר וגנזו לחלוטין, מה שלא עשה כן בשולחן ובמנורה שעשה משה. אומר האור החיים, זה הכלי היחיד, שהיה רק לשעתו. ואף על פי שאת אותו תפקיד, לכאורה הוא יכול לשמש גם במקדש, גנז אותו שלמה המלך ובנה אחד אחר. האור החיים, אנחנו מצרפים אותו למשפחת האומרים, שזה שמזבח הקטורת הוא בסוף, זה לפחיתותו של מזבח הקטורת. כי הוא לא משהו מיוחד. הוא משהו שנגנז, הוא לשעה, הוא לא משהו מיוחד. והרמב״ם אומר, בכלל לא צריך אותו רק שיהיה ריח טוב בכל הקורבנות. והמשך חוכמה אומר, בכלל לא צריך אותו כי אפשר להקטיר קטורת גם על הרצפה, לא צריך את המזבח הזה. עד כאן משפחת האומרים שלא צריך את מזבח הקטורת. עכשיו אנחנו הולכים במסע מרתק שאותו לוקח אותנו, אדוננו הרמב״ן. כידוע, כשאנחנו רואים את האסכולה של הרמב״ם והרמב״ן מתנגשים, אז אנחנו יודעים שבעצם הסוגיה פה זה ניגלה וניסטר. זה הסוגיה פה. האם אתה הולך על פי הניגלה? על פי הפשט, מזבח הקטורת שמו אותו בסוף, הוא לא הכי פחות חשוב. אומר הרמב"ן, לא. אבל הבעיה היא שהרמב"ן לא הסביר למה כן. בוא נראה את הרמב"ן. אומר הרמב"ן, הנה מזבח הקטורת מן הכלים הפנימיים היה. ראוי שיזכירנו עם השולחן והמנורה שהוא מונח עמהם. למה לא הזכירו אותו? וכן הזכירם במעשה בפרשת ויקל. אבל הטעם להזכירו כאן אחר המשכן, וכל כלה והקורבנות, בעבור שאמר בתשלום הכל, ונקדש בכבודי. ושכנתי בתוך בני ישראל. אמר כי עוד התחייב להם שעשו מזבח מקטרתות, להקטיר לכבוד השם. כל מטרת המשכן, אומר הרמב"ן, זה ונקדש בכבודי. ומי עושה את הכבוד הזה? מזבח הקטורת, כי הוא להקטיר לכבוד השם. אז אומר הרמב"ן בעצם פירוש אחר לחלוטין ממה שאמרו קודמיו. אומר הרמב"ן, למה הוא לא הוזכר עד עכשיו? אני מוסיף, כי סוף מעשה במחשבה תחילה. כמו בריאת האדם, למה שמרתי אותו לסוף? כי הוא הכי חשוב. הכל, זה היה משהו, פגשתי, איזה מישהו אמר לי, הוא אומר לי, זה כמו באיקאה. אמרתי לו, מה באיקאה? מה קשור איקאה? מקדש. אני אומר, לא, הכוונה, אתה רוצה, באת לאיקאה, למה? לקנות את המזבח קטורת. כן. באת לעשות איזה משהו. מה עושים לך? עושים לך מסלול, אתה תעבור דרך פה, תיקח את זה, תיקח את זה, תאסוף את זה. מה שעושים, צוחקים עליך. אומר לך, תעבור במסלול פה, תקנה את מה שאתה צריך, מה שאתה לא צריך, הכל תקנה, כביכול. אומר רמב"ן בדיוק הפוך, מזבח הקטורת זה התכלית של הכל. תכלית השכינה, הרי כל המשכן בשביל שכינה. ומי עושה כבוד, ומי עושה כבוד שהקדוש ברוך הוא ישכון? זה הקטורת. אומר רמב"ן בדיוק הפוך מכל קודמיו. מה שראינו השיטות. אומר, הכל זה התפקיד שלו. אבל השאיר אותנו... שמה?
מי שעושה טעויות בבשרים,
חייב מיטה. חייב מיטה? יפה מאוד, תודה רבה. שריך. תמיד כשאתם רואים שיש חיוב מיטה, זה תמיד אומר לנו, תיזהר, יש פה דבר מאוד מאוד רגיש. יש פה נושא מסוכן, יש פה חומר מודיעיני רגיש. אז תיזהר, יש פה חיוב מיטה. מי שאשר יעשה כמוה להריח בה, נכון? ונחרט מאמר. אותו דבר עם זה, אתה צריך לעשות קטורת סמים רק בבית המקדש, אסור לשנות, אסור. ואם חיסה אחת מכל סממניה, חייב מיטה. אנחנו יודעים. בסדר? נכון. חלוקה אחת. אופה. אז יפה. אומר לנו מורדי, כבר נגיד את זה כי אמרת, מעולה, היה אפשר לתרץ דבר פשוט מאוד. מאוד פשוט. שלא פליגי בכלל. אין מחלוקת. יש הבדל בין הקטורת, שזה מה שעושים, התוכן, לבין המזבח. המזבח הוא מיותר, אומר המשך חוכמה. זה בעצם הכיוון של המשך חוכמה. המזבח מיותר, לא צריך אותו. הקטורת, יש לה סוד גדול, באמת, ככה היה אפשר להגיד. זה אפשר להגיד גם תירוץ אחד. אבל אנחנו נראה עוד מעט, שמזבח הקטורת עצמו, הוא משהו מאוד 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 חשוב, מאוד סוד, מאוד סוד גדול. אבל הרמב"ן באמת הולך בכיוון הזה, שאומר שהקטורת הוא סוד גדול, והוא אומר, תדע לך שהקטורת זה רז גדול שמסר אותו מלאך המוות למשה רבנו, זה סוד גדול, והוא עניין פנימי מאוד, והוא לא מסביר לנו את העניין הפנימי. הרמב"ן תמיד, איך אומר עליו, אני לא זוכר, נראה לי הארי הקדוש, שהוא מגלה טפח, הוא מסתיר אלפיים אמה. הוא מגלה טפח ומסתיר אלפיים אמה. לא מגלה טפח ומכסה טפחיים, כמו שהגמרא אומרת, אלא מסתיר אלפיים אמה. הוא אומר, תקשיב, יש פה סוד גדול, ומשאיר אותה ככה. והוא סוד גדול, המבין. מזל שאחריו באים, קצת מפרשים שנוקטים בשיפולי גלימתו, וקצת מסבירים לנו את הסוד שלו. אחד מהם זה רבנו בחיי. רבנו בחיי, הוא תמיד מצטט את הרמב"ן, ומבאר אותו. הוא טיפה יותר מבאר אותו. הפעם רבנו בחיי השאיר אותנו קצת יתומים, לא הסביר לנו לגמרי. מה אומר רבנו בחיי? התיר אותנו לא יתומים, אלא עם ריר על השפתיים. כי הוא אומר ככה, הוא מצטט את כל הרמב"ן, ואז הוא אומר, אחרי שהוא מצטט את הכל, אני התקתי רק אחרי שהוא מצטט, והוא אומר ככה, וכיוון שביאר לנו הרב בכאן עניין הקטורת בסודו, מעתה ראוי לכל משכיל, כלומר, כיוון שאמר לנו אדוננו הרמב"ן, שהקטורת זה סוד גדול, אין לו ראתה, אלוקים זולתך, אתה לא יודע מה זה הקטורת בכלל, אין לך מושג, זה רז גדול, זה סוד גדול, כיוון שאמר לנו, ראוי לכל משכיל, שיש לו טיפה שכל בכל דורדו, להרחיק דעת הרמב"ם, שכתב בזה בטעמי המצוות, אצלנו זה כתוב במורה נבוכים, כי לפי שהיה אוהל מועד, מקום ששם מחתכים נתחי הקורבנות ורוחצים הקרביים, על כן ציווה להקטיר באותו מקום, כדי להסיר ולדחות אותו הריח, ושיהיה הריח טוב, מתגבר ועולה מקום ההוא גם בבגדי המשרתים שם. תרחיק את הדעה הזאת. אוי ואבוי, הרמב"ם במורה נבוכים. אל תבין ככה. והנה הרב הכריחו לומר כן. מי זה הרב? הרמב"ן. והנה הרמב"ן הכריחו לומר כן הדרך אשר דרך בשאר המצוות. לא, הכוונה סליחה לרמב"ם, סליחה. הוא אומר הרמב"ם זה לשיטתו. הרמב"ם לשיטתו, שהוא תמיד הולך בדרך בשאר המצוות, הוא נותן להם טעם מאוד מאוד שכלי ופשוט, אומר, אבל חס ושלום, אומר הרבנו בחיי תלמיד הרמב"ן, שכידוע הרמב"ן הוא בקיא בכל רזי התורה הפנימיים, והרמב"ם אומר, אנחנו לא פוסקים לפי הנסתר. אנחנו לא, ויש מחלוקת, האם, ההיסטוריונים, האם היה לו את הזוהר או לא היה לו את הזוהר לרמב"ם. רואים שהוא, כנראה שהוא כיוון הרבה פעמים, אף על פי שלא היה לו את הזוהר. כיוון הרבה פעמים. אבל בכל מקרה, הרמב"ם על פי הניגלה. אומר הרמב"ם לשיטתו, שהוא הולך על פי הניגלה. אומר רבנו בחיי. אבל חס ושלום, שנתלה העיקר הגדול שבסוד הקטורת, שחיווה עליו התורה קראת, לעושה כמוהו, כמתכונתו בטעם החלוש הזה. מי, הנה, אמר לנו את זה הצדיק, פה, שכחתי את השם. זה של ידך. אמר לנו זה, את הטעם הזה. אומר, הנה, זה בדיוק משהו משתמש. אומר רבנו בחיי. אומר, לא יכול להיות שדבר שחייבים עליו מיטה, זה דבר כזה קלוש. לא יכול להיות. ובעניין הדב והביאו, עבר לך סוד הקטורת אם יהיה אלוהים עמדי. אז השאיר אותנו יתומים, אמר לנו, אני, תגידו, זה סוד גדול. כאילו, כולם מרתקים אותנו. פה, בינתיים הרמב"ן והרבנו חיי רק אומרים לו, תקשיב, הקטורת נשאר לסוף כי הוא סוד גדול, הוא עניין מיוחד. ואני אבר לך את הקטורת בין הדב והביאו, תדע לך מה זה הקטורת. טוב. אז מה זה הקטורת? מה זה מזבח הקטורת? עדיין נשארנו יתומים.
לא יודעים. השיבות עוד יותר גדולה מכל דבר אחר, כשהייתה מגפה, אהרון...
עצר עם זה את המגפה? נכון? נכון? זה עוצר את המוות. הקטורת הוא מסתיר את כל הקטגוריה. הקטורת הוא מסתיר את כל המסכים המפרידים מעלינו. הוא רואים שהקטורת, הסוד של הקטורת, הרבה פעמים מופיע בכל ענייני הכפרה. נכון? רואים שתמיד שצריך לחפר, מגיע הקטורת. ביום הכיפורים, אחת בשנה לחפר, מה העבודה הפנים-פנימית? אז יש לנו את הקטורת, כמובן. הקטורת שהיא, כי בענה נראה על הכפורת, זה אנחנו יודעים שזה הסוד של הכפרה. הקטורת יש לו סוד עליון כל כך שהוא עוצר בפני המגשה ומגפה, ומי מסר אותו? מי מסר אותו? מלאך המוות מסר אותו. עכשיו אני אומר לכם עוד דבר, בגלל שאנחנו בשנה מעוברת, צריך לדעת שהסוד של 11 סממני הקטורת, למה זה 11? מה זה 11? איפה מופיע עוד המספר 11? הפער בין ימי הלבנה לימי החמה הוא 11 יום. 354 ו-365. בפיתום הקטורת אנחנו מקטינים 365 כמניין ימות החמה. שואל הגר"א, מה נעשה? רבנו, הולכים פה לפי יום הכיפורים. נכון? הולכים פה לפי שנת לבנה. מה אתה עושה עם עוד 11 מנים מטרים? זה לא 3 מנים מטרים, יש יותר מנים מטרים. יש יותר מנים מטרים. וגם להפך, שנה מעוברת, זה לא מסתדר. רואים שהקטורת, הוא בא לחפר על חטא מאוד מאוד יסודי. על חטא של הלבנה. כל הפער הרי בין השמש לירח, יסודו בחטא. שהרי... אם לא הייתה אומרת הלבנה לקדוש ברוך הוא, אי אפשר ששתי מלאכים ישתמשו בכתר אחד, אז היה לנו שני מאורות הגדולים, וכל סוד העיבור שיש לפנינו, שאנחנו אומרים בשנה מעוברת, בתפילת מוסף, אנחנו אומרים הולך פרת, פשע או פשע, לפי הגרסאות השונות, נכון? אז אנחנו אומרים לך פרת פשע, איזה פשע אנחנו מתכוונים? הפשע היסודי הזה של חטא הלבנה, אז רואים שהקטורת, ומאז הוא מתמיד בא לחפר, הוא בא לסוד עמוק מאוד של כפרה, ואנחנו אולי צריכים להבין גם למה. אבל אז אנחנו צריכים לבחון, האם זה רק הקטורת שפועל את הדבר הזה, או שמזבח הקטורת הוא חשוב? אז האמת היא שיש עוד כמה פירושים של הכלי יקר והנציב, שאני רוצה גם להגיד אותם. אנחנו נגיד אותם קצת בעל פה. אומר הכלי יקר פה לפניכם, רואים את הכלי יקר, הוא אומר, יש לנו שתי מזבחות. מזבח הנחושת, זה לחפר על הנפש החוטאת, על חלקי החומר והגוף. אבל, אומר הכלי יקר, אחרי שהוא מעביר את כל התהליך של הכפרה, אבל צריך לחפר על הנשמה. מי יחפר על הנשמה? מי יחפר עליה? זה מזבח הקטורת. אומר, אני מדלג קצת לאיזו שורה עשירית, אבל מכל מקום גם הנשמה צריכה כפרה. אחרי אשר תומעה בגוף הנגוף הזה ואינה מתכפרת בנפש הבהמה, כי אין דמיון זה לזה. כי מה לעשות? כשהקרבתי בהמה, הרי אתם יודעים מה היסוד של הקרבת הקורבנות? זה נפש תחת נפש, כביכול. אתה מקריב את הבהמה, אתה צריך לדמיין כאילו אתה על גבי המזבח. כל זה טוב ויפה, אבל הבהמה אין נשמה. אז איפה הנשמה שהוקרבה על המזבח? שואל הכלי יקר. איפה היא הוקרבה? ריח. ריח זה דבר שהגמרא אומרת, זה דבר שהנשמה נהנית ממנו. מה אנחנו עושים במוצאי שבת שנוצאת לנו הנשמה? היתרה שהייתה לנו? מריחים את הבשמים. כי ריח זה של נשמה. ריח זה נוגע לרובד של הנשמה. ולכן אומר הכלי יקר, זה שהקרבת בהמה זה יפה, אבל מותר אדם מן הבהמה בעין שלו, בדבר שלא נראה. אני מוסיף קצת פירוש. בעין, מותר אדם מן הבהמה הוא בנקודת העין, בנקודת הנשמה. את הנשמה לא תיקנת. ואני מוסיף, אולי זה עיקר החטא. הגוף הולך אחר הפגם של הנשמה, אבל הנשמה פה חטאה. היא צריכה כפרה, זה עיקר כפרה. זה מזבח הקטורת. אומר הכלי יקר, זה התפקיד של מזבח הקטורת. איך תהיה נפש הבהמה, קלה ונפסד, תמורה לנשמת אדם הקיימת לנצח. על כן ציווה אל חי לעשות מזבח הקטורת המלא עשן וריח ניחוח להשם. לכפר על רוח בני אדם העולה היא למעלה כעשן הקטורת. והיא גם מקוטרת מור ולבונה של מעשים טובים. וואו, איזה סודות גדולים. אומר פה, וזכרו כריח הניחוח, וירח השם את ריח הניחוח. כשהקדוש ברוך הוא מריח את ריח הניחוח, הוא שוכח מכל החטאים. כי ריח זה דבר שהנשמה נהנית ממנה. בעצם כשאנחנו מקטירים ריח, מה שנזכר זה בעצם סוד הנשמה. זה בעצם מה שעולה לפני הקדוש ברוך הוא. סוד הנשמה שלנו, התאורה, הזקה. זה בעצם סודו של מזבח הקטורת, אומר הכלי יקר. לכן זה דבר שהנשמה נהנית ממנה. ממשיך הכלי יקר ולפי זה מסביר גם מה זה הזר הזה. הזר של מזבח הזהב זה הזר של הצדיקים. של העולם הבא שהם נהנים מזיו השכינה. כך מסביר הכלי יקר את מזבח הקטורת. ואני מפאת קוצר הזמן רוצה לעבור לעוד תירוץ. תירוץ מופלא. שכתב אותו הנציב. אומר הנציב, אני קורא, פה אני עכשיו אקרא בעל פה, כי אין לפנינו את ה... לא רוצה לדפיס כרבה יותר מדפים. אני קורא, לכם לפני מהנציב, הנציב בעמק דבר שואל את אותו שאלה. שואל, למה מצינו מקום המזבח שבהיכל היה צריך להיות, מקום המזבח בהיכל, היה צריך להסדר אותו בפרשת תרומה? שואל את השאלה המפורסמת שכולם שאלו. אומר הנציב, אני מקריא לפניכם, הוא מספר סיפור. הוא אומר, יש סיפור אחד שמובר בגמרא ביומא, שהגמרא שם מספרת, אמר רבי יהושע בן קורחה, סך לי, זקן אחד, פעם אחת הלכתי והרחתי ריח קטורת מבין כותליה. הוא הלך לפעם לשילו, כך כתוב שהוא הלך לשילו, אומרת הגמרא ביומא, שהוא הלך פעם לשילו, והריח ריח מבין כותליה. עד כאן הגמרא. ככה פעם, ככה רבי יהושע בן קורחה מספר, שפעם זקן אחד הגיע, סיפר לי שבשילו הוא הלך והריח את הריח קטורת. שואל הנציב, למה הוא הריח בשילו יותר מבירושלים? הרי פה הוא מדבר, שנים אחרי החורבן, שנים אחרי החורבן, רבי יהושע בן קורחה, זה הבן של רבי עקיבא. כידוע, רבי יהושע בן קורחה זה בן הקרח. סך לי זקן אחד שהוא הריח את הקטורת בשילו. בשילו, אתה יודע לפני כמה שנים זה היה? לפני 900 שנה זה היה. למה אתה מריח את הריח של השילו? ולא במקדש, פעם אחת הלכתי לשילו והלכתי את הריח. כן, המקום עושה רושם, אז זה משאיר רושם של ריח. למה במקדש לא? שואל. למה במשכן שילו זה כן ולמה במקדש לא? אומר הנציב, תקשיב טוב. אתה יודע מה זה קטורת? אומר, בשילו יש שתי מהלכים. מציון תצא תורה. מהלך התורה הוא של ירושלים. זה מהלך התורה. עשו ארון נצא שיטים. העיקר זה ארון, זה מהלכה של התורה. הקטורת עניינה, אני אומר לכם דברים פשוט מתוקים, אני אומר לכם, תקראו את זה בפנים, פשוט מתוקים, אני יכול מפלט קוטר הזמן צריכים לקרוא את זה בעל פה. אומר הנציב, אתה הולך לשילו, בשילו זה שבט של יוסף. יוסף, המעלה שלו זה לא מעלת התורה. הוא לא משבט לוי שמקבל את התורה. הוא המעלה שלו זה הגמילות חסדים. מסביר פה הרבה של אפרים ומנשה, הוא מסביר את היסוד של הגמילות חסדים של שבט יוסף, שהמהות שלו זה גמילות חסדים. כמו שהוא מביא פה, הוא מביא פה כל מיני מקורות, הוא מביא את הסיפור הידוע, שהוא אומר, סיפור שפעם אחת יצא השן של פסל מיכה, והתערב עם השן הקטורת, מדרש מפורסם. הוא מביא, הוא אומר, ויצא בת קול, תדחו, יצא בת קול, אל תדחו שיש בהם גמילות חסדים של חסד אוכים. לא, רצו המלך של הקול לקבל את הריח הזה. לא, אל תדחו. כי כשבאו למיכה, אורחים, הם בואו, תיכנסו, יש גמילות חסדים. גמילות חסדים זה עבודה זרה? אומרת הבת קול, תקבלו את זה. כי היסוד של הקטורת הוא גמילות חסדים. בעצם, עכשיו, תסתכלו איזה מרתק. יש לנו שתי מהלכים במשכן. מהלך התורה של פרשת תרומה, ומהלך הגמילות חסדים של פרשת תצווה. מי הכוכב הראשי בפרשת תרומה? מוישה רבנו שתורתו אמת ונבואתו אמת. אני מוסיף עכשיו על הנציב. אני לא אור הנציב, סליחה, זה לא כתוב בנציב. אני עכשיו לפי זה מסביר את כל פרשת תרומה תצווה, זה היחס ביניהם. תרומה ותצווה זה תורה וגמילות חסדים. מי הכוכב הראשי של פרשת תרומה? משה רבנו. משה רבנו מקבל את כל הציוויים. ומי הנושא? הנושא הוא התורה. פשוט. מתחילים מהארון, יוצאים מכאן החוצה, הכל כנגד הארון. רק ששכחנו דבר אחד. מזבח הקטורת. מזבח הקטורת שייך לכהנים. שייך לארון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זה כבר כן הנציב אומר. הארון שמידתו הייתה גמילות חסדים, פרשת תצווה, כל עניין הבגדים, זה שייך לשם, לפרשת תצווה. זה שייך בכלל למהלך של גמילות חסדים. הוא אומר הנציב לפי זה, איזה דבר, תקשיבו, זה פשוט מתיקות, מתיקות הדבר הזה, לא נתפס בכלל. הוא אומר לפי זה, אנחנו יודעים שהקטורת הייתה מאשרת את בעליה. למה הקטורת מאשרת את בעליה? אתם יודעים שמי שהיה זוכה בקטורת פעם אחת, לא יכל לזכות עוד פעם. למה? כי רצו שכולם יהיו עשירים. חבל. זה הקצאה מבוזבזת. הוא כבר קיבל את הברכה של העשירות. כולם ש... למה זה מאשר? למה עושה עשיר? תשובה. יש עוד דבר שמאשר. איזה דבר עוד מאשר, רבותיי? הרבה לעשר בשביל שתתעשר. נכון? הרבה לעשר בשביל שתתעשר. זאת אומרת, שגמילות חסדים. אומר הנציב, הקטורת שייכת לגמילות חסדים, לכן היא מאשרת. כי היא בעצם שייכת למהלך הגמילות חסדים. לכן לפי זה פתאום אנחנו מבינים פלא גדול. למה פרשת תרומה משה נזכר כל הזמן? כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. הוא הנושא והתורה היא הנושא. פרשת תצווה שמו של משה לא מוזכר. חלקו כבוד לאהרון. בבגדי כהונה, הצד של גמילות חסדים היא הצד של אהרון. אתם יודעים שאצל משה רבנו כשהוא עלה לשמיים, אז המלאכים רצו לשרפו, לפי אחד מהמדרשים, הקדוש ברוך הוא צר קלסתר פניו של אברהם אבינו, הוא אמר לו, לא זה שאכלתם אצלו, יש בו גמילות חסדים. כאילו, יכול להיות שאני מחדד אולי לפי המדרש הזה, לא ראיתי מקור לזה, אבל כאילו, מצד משה מצד עצמו, הוא מאיר את אור התורה בלי גמילות חסדים. את התורה השמי מיתה עליונה. הרב צבי יהודה ביסוד הזוגיות, הוא תמיד מסביר שתמיד שיש זוגיות בין שתי, יש לו יסוד זוגיות בפרשות. הוא תמיד היה מסביר את הזוגיות בפרשות. הוא מסביר שבכל פרשה יש זוג, תרומה תצווה. כי תיסה שובר את כל הזוגיות, כי זה חטא העגל. אבל הוא מסביר שתרומה תמיד זה הצד העליון, השמיים יהיה העליון, תורה, וגמילות חסדים זה למטה בקרקע. יוצא שיש לנו שתי פרשיות, תרומה תצווה. שתי פרשיות שלא קרב זה אל זה כל הלילה. ולכן את מזבח הקטורת, שהוא לא שייך לסדר הופעת התורה. סדר הופעת התורה זה ארון, מתוך כך נמשך לחם הפנים, מתוך כך נמשך המנורה, מתוך כך יוצאים החוצה. אין קטורת. קטורת זה גמילות חסדים. מי ניצל מהמוות? תשובה, צדקה. מעבירים את תורה הגזירה. מי ניצל מהמוות? מי שעושה בגמילות חסדים. למה הקטורת מצילה מן המוות? כי זה גמילות חסדים, זה מבחינת גמילות חסדים. זה מהלכו של הנציב. יש לנו עוד מהלך, רבותיי. חכו. המהלך הנוסף שיש לנו, זה שמעתי מכמה גדולים. הוא כתוב ברמת ואלי. רמת ואלי. וכתוב גם ברב צדוק. וכתוב גם, שמעתי אותו ממורנו ורבנו הרב דוד, הרב של בית המדרש. שמעתי אותו ממילה ומלכה, היה מילה ומלכה, בדיוק דיבר על הנושא שאני רוצה לדבר עליו ביום שני. מה הנושא? אומר, קטורת זה מלשון קשירה. אומר הרמת ולי, קטורת זה מלשון קשירה. כלומר, עד עכשיו כל הכלים, זה לא רק שתי מהלכים, זה לא רק זה לעומת זה. אומר, לא, בלי זה, זה לא עומד. הקטורת היא קושרת את הכל. כל כלי המשכן היו בחינה נפרדת, כל אחד חי בחינה נפרדת. הקטורת היא מלשון קשירה. אתם יודעים מה זה הקטורת? אם תדמיינו לעצמכם ציור של משכן, יש לנו את המוח, את הראש, את הארון, המוח. אחרי זה אנחנו יורדים למטה, יש לנו שתי זרועות, ימין ושמאל. יש לנו את המנורה ויש לנו את לחם הפנים, חסד וגבורה, אם תרצו. בלב יש לנו את התפארת, הלב של הכל. הלב של הכל זה מזבח הקטורת, ומונח באמצע בדיוק מול הארון. בדיוק מול הארון. למה בדיוק מול הארון? כי את כל מה שהמוח שקיים בתורה, אם הלב לא היה מזרים לכל האיברים שמקשר את הכל, זה לא היה נקשר. זה היה דבר נפרד. מה לעשות? בלי שיש דופק, אדם לא זורם לכל האיברים. זה הקטורת. הקטורת הוא מלשון קשירה. הוא מאגד ומחבר את כל כלי המשכן יחד. אומר הרמת ולי, ולמה כן? למה הוא נזכר בסוף? דע כי הטעם הוא לפי ששימושו וח יותר חביב משימושן של כל שאר כלי הקודש. אתם יודעים מה זה אחרון אחרון חביב? זה מזבח הקטורת. אחרון אחרון חביב. הוא קושר את כולם, הוא מקשר כל דרגין אילאין קדישין אלו עם אלו. זה מזבח הקטורת, אומר הרמת ולי. לכן בדין להניחו בסוף. כי נתקנים בתחילה כל דרגין קדישין, כפי מה שראוי להם, ואחר כך כולם מתקשרים ויעשו כולם אגודה אחת, אומר הרמת ולי. הוא ממשיך אחרי זה עוד. הוא אומר, זה הלב. ואז הוא מסביר, זה הלב של המדור הקדוש. הלב של המשכן, כאילו מסביר, יש פה גרסאות, יש פה... בנפש החיים מובא שהלב, זה כאילו, בנפש החיים מובא שהארון זה מוח. פה הוא מזכיר שהארון כביכול הוא הלב. הארון הוא הלב. הוא אומר, אבל זה סוד, אני ראשון ואני אחרון. זאת אומרת שהאחרון הזה, הוא מקשר את כולם, אומר רמת ולי. אני ראשון, אני אחרון. הוא מקשר את כולם. הוא אומר, הקטורת זה בגימטריה תרייג. איך תרייג? הוא אומר, הקוף, זה תעשה באטבש, זה דלד, עקוף. אז הוא מתחלף לדלד, אז הוא אומר, זה יוצא לך תרייג, נכון? קטורת, לא, סליחה, תרייג, תרייג מצוות, נכון? כי יש לנו דת תרת, דת תרת זה תרייג. הוא אומר, זה תרייג מצוות, זה שקול כנגד כל המצוות, הוא אומר. זה ההמשך של המוח, כאילו יש לנו את המוח בפנים בקודש הקודשים, יוצא אל הלב ומתפשט לכל האיברים, זה תרייג איברים. כל התרייג איברים תלויים בו. כל התרייג איברים, יש לנו תרייג איברים, רמח איברים, שסה גידים, זה כנגד תרייג איברים. תרייג איברים שלנו כולם קיימים בזכות הקטורת, אומר הרמת ולי. אבל אנחנו עולים עוד קומה אחת קדימה, אם אפשר. אז בעזרת השם. עכשיו יש לנו הסבר נוסף. עד עכשיו הסברנו שתמיד מזבח הקטורת הוא בסוף של כל תרומת יצווה. אבל צריך לדעת דבר פלא. שיש מי שיודע פעם, היו בארץ ישראל קוראים את התורה פעם בכמה שנים היו מסיימים אותה? פעם בשלוש וקצת שנים, נכון? היו הסבב יותר גדול, יותר ארוך. אז כמובן לפי הסבב הזה, הפרשיות היו מחולקות אחרת. הפרשיות היו מחולקות אחרת. מה? איך היו מחולקות? אז יש חלוקה, מופיע בכמה מקומות. אז החלוקה הזאת, אני אגלה לכם את הסוד, משאירה את מזבח הקטורת עם מי? עם פרשת כי תישא. היא מחברת את מזבח הקטורת בכלל לפרשת כי תישא. לחטא ההגה. ופה אנחנו הולכים אולי במהלך נוסף. הקטורת זה הריח. הריח שמעולם לא נפגם. שמעולם לא נפל בחטא. הריח רומז לנו על חטא העגל, תדע לך שיש אמנם חטא העגל, אבל אני לא עוזב אתכם עם ישראל. אני לא עוזב אתכם. נרדי, אומרת הגמרא, נרדי נתן ריחו ולא ישריח. ועדיין חביבות היא גבן, כי הריח לא נטמע. הריח לא נפל. לכן, פרשת הקטורת מחוברת, ממש מזבח הקטורת מחובר לפרשת כתיסה. כדי להגיד לך, תדע לך, אתם הולכים ליפול נפילה. וואו, איזה נפילה. אבל תמיד הנשמה נשארת תאורה. הנשמה לבד התאורה, בנשמה היא לא נפגמת. הנשמה שמקבילה לריח, אין, היא לא נפגמת, היא לא נופלת אף פעם. בחטא האדם הראשון, כל החושים חטאו. ותרק יהיה טוב לעיניים, שמעה בקול הנחש, יען כי שמעת לכל אשתך. כל האיברים, מישוש כי נגעה בו, אכילה טעמה בו, כל החושים נפגעו, חוץ מחוש אחד. חוש הריח. הריח נשאר טהור. חוש הריח זה בעצם רומז לנשמה. שהנשמה, ככל שאנחנו ניפול בחטא, תמיד צריך לדעת שהנשמה אין כל פגם מגיע אליה. וכל הקרץ שאנחנו מכירים זה לקרות את הנפש, הצד התחתון של הנשמה, אבל בנשמה באמת שום פגם לא פוגם. מצד האמת שום פגם לא פוגם, זה מזבח הקטורת. ששום פגם לא פוגם, לכן כהקדמה לפרשת כתיסה, לנפילה הכי גדולה של עם ישראל, מכין לנו הקדוש ברוך הוא מזבח הקטורת. את מזבח הקטורת תדעו לכם, וירח ירח את ריח בגדיו. וחז"ל דורשים, אל תקרי בגדיו, אלא בוגדיו. את הבוגדים של עם ישראל, פתאום אני רואה איך הם מתעלים, כמו שהגמרא שם מספרת על יוסף בן משיטה ויעקב בצרורות, שאפילו שהם כאלה פושעים ארורים, פתאום הנשמה מתעוררת, פתאום הנשמה יוצאת מחבליה, והיא מתעוררת, אין דבר שעומד בפני הנשמה. איזה נשמה אדירה יש לכנסת ישראל, זה מזבח הקטורת, זה הנשמה, זה הכל תלוי בה. לכן היה צריך להכניס אותה עם פרשת כתיסה, להגיד לנו, תדעו לכם, עכשיו אתם יודעים שהשל"ה הקדוש אומר, שובבים תת, זה כל תיקון, כל התיקון של השובבים, נכון? כל תיקון השובבים, אומר, עיקר תיקון השובבים זה בשנה מעוברת, אומר השל"ה. כי להגיע לתת, שובבים תת זה התמצית. אומר רב צדוק, לכן פרשת תצווה, זה בסוף בסוף של השובבים. אני מוסיף על מה שהוא אומר, מחזיק אחריו. ומה נשאר לנו בסוף, 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 של פרשת תצווה אחרי השובבים תת, שנתנו לנו עוד הערכה. מה נשאר לנו? מה הנקודה שתתקן אותנו? שובבים זה תיקון העצמיות. מה זה שובבים? זה תיקון הברית ותיקון הפה. זה דברים היסודיים שאדם לא מודע לעצמו, הוא לא יודע מי הוא, הוא שוכח מי הוא, לכן הוא מתחיל לדבר או שופך זרע לבטלה. לכן האדם ככה, כשהוא לא חי את החיים העצמיים. מה הכי יזכיר לך מי אתה? מזבח הקטורת. מזבח הקטורת זה הנשמה. זה מה שצריך להיזכר, עם זה אנחנו נשארים. זה הסוד של מזבח הקטורת. שאומר מזבח הקטורת, אני אשאיר לכם, אני אגיד לכם את הדבר הזה. אתם יודעים שרב צדוק אומר, רב צדוק אומר, תקשיב, אתה יודע שמזבח הקטורת, למה הוא הוזכר בפרשת תצווה? הוא חלק מבגדי הכהונה. הוא כמו עוד בגד של הכהנים. הוא הכתר של הכהונה. הוא הכתר. הכתר של הכל. הכהנים לא נפלו בחטא העגל. נכון? הצד הטהור שבנו. מה זה הכהנים? מהכהנים נלמד על עצמנו. נלמד על עצמנו. תמיד כשאדם נופל בחטא, הצד הטהור והפנימי שבו לא נפגם. הנשמה לבדה היא טהורה, לכן גם לעתיד לבוא המשיח, והריחו ביראת השם. והריחו, ולא למראה עיניו ישפוט. והריחו ביראת השם, חוש הריח הטהור הזה. הריח הזך והטהור, שאנחנו רואים היום בתקופה שלנו, של המלחמה שלנו, אנחנו רואים איך הנשמה הטהורה יוצאת מקבליה. כל הנשמה שהייתה עטופה בכל כך הרבה סיגים וכל כך הרבה עיכובים וכל כך הרבה לכלוכים מבחוץ, פתאום אנחנו רואים את הנשמה ניצבת בתארתה, כמה אלומתי וגם ניצבה. כל הנשמה הטהורה יוצא ונזקף בתארתו. על כל הנשמות הטהורות, הצדיקים, החיילים שלנו שמוסרים את הנפש והם חושפים את העומק הזה בתוך האומה כולה. החידוש של החיילים זה לא רק בחיילים, החידוש של החיילים הצדיקים שלנו זה חידוש בנו. הם חושפים בעצם מה זה הנשמה הישראלית. מה זה הנשמה הזאת שנקראת לדבר השם ולא עושה שום חשבון. מוסרת את הנפש. אבל אנחנו כמובן רוצים שיהי רצון שהקטורת הזאת תעצור את המגפה. ושחס ושלום לא יהיה שטן ולא פגרה. אנחנו רוצים שהריח הטוב הזה יזכר לפני הקדוש ברוך הוא, ושלא יהיה לנו נפילות חס ושלום, שכולם יחזרו בשלום, שננצח בעזרת השם ניצחון מלא, בעזרת השם אשריכם ישראל.
לא גיל ולא תרגיל ולא כלום.
בגבעת שמואל, הוא מכיר היטב את גבעת שמואל, אני מניח שאתה